פוליטיקה זה לא הכל. זה מה יש, בהגשת הראל משה ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופים יקרים שלנו כאן ברדיו סול, הרדיו אינטרנטי, מה אתה מחייך, מה אתה מחייך? הרדיו, הבנתי אותך, הרדיו אינטרנטי הגדול והמוביל במדינה, חברים, אני מתנצל שאני קורא מן הכתוב, ולכן אתם לא רואים את העיניים שלי. אנחנו בתוכניתנו, זה מה יש, אבל בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת, ותכף אנחנו גם מסביר לכם איך ומה ומי ולמה, ואיתי כמובן לשידור, חברי ידידים שכבר הימים, שוקי אברהם. שוקי, מה העניינים?
בסדר גמור, בסדר גמור.
או, הנה, עכשיו אני...
כן, כן, כי יש יותר מדי כפתורים שהעליתי, אז לא שמעתי.
אז מה נגיד על הכפתורים שאצלי פה?
זה קטן, יש לי כאן יותר.
הטלפון שלנו באולפן, חברים, לא השתנה, הוא 036-77-36-36, גם ניתן לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ ל-053-807-1213, וכמו כן ניתן לצפות בשידור החי באתר רדיו סול ובדף הפייסבוק שלנו באפליקציה של רדיו סול ישראל. וזהו חברים, אנחנו יוצאים אל הדרך, אבל אני אומר איזושהי מילה. אני נמצא כרגע בקרטוביץ' בפולין לרגל היורובסקט של נבחרת ישראל, נוטלת פה חלק. שוקי נמצא באולפן בפתח תקווה, ואורח הראשון שלנו בתוכנית הוא איש הספורט ופרשן ערוץ הספורט של ישראל, צביק אשר. ואלן, צביק, מה העניינים?
אהלן, אחר צהריים טובים. הכל טוב, חוץ ממה שלא טוב.
איזה כיף, איזה
כיף. אתה יודע מה? אנחנו לא יכולים לשפר לך.
אני אגיד ככה משהו מהלב. נשמע לך כבר, אתה יודע מה? רציתי כבר מזמן להתחיל לדבר איתך מרגע שאני נמצא פה, אבל אתה יודע, פולין, מה לעשות? אינטרנט, עניינים, סיפורים וכאלה דברים, ותאמין לי שעשינו פה מאמצים, גם שוקי וגם אני, כדי באמת להוציא את השידור המיוחד, אתה רואה, עד כמה שרצינו, ו זה יוצא אפילו ביום רביעי ולא ביום הקבוע שלנו.
מצוין.
יופי, אנחנו שמחים. אז תשמע, אתה יודע מה, בוא ישר נגלוש, בוא נתחיל. שלושת הניצחונות שבעצם ישראל עשתה, אחד על איסלנד, אחד על בלגיה, או ההפך, אחד על צרפת, ואחר כך על בלגיה. בוא קודם, אתה יודע מה, נדבר על הניצחונות, אחר כך ננסה, אתה יודע, לפרק אחד-אחד ולבחון אותם. תתן את דעתך בעניין.
תראה, קודם כל, ידענו לפני האליפות שיש לנו הפעם נבחרת מיוחדת, שונה, חזקה יותר. מה עוד שגם מבחינת מדד האיכות, בכל המשאלים והסקרים שנערכו באירופה, היינו באזור 10-13.
מקום טוב באמצע כזה.
כן, ובסופו של דבר, הבית הזה היה מסוכן, אבל גם היה יותר נוח. כי אם אתה מסתכל על בתים אחרים, היום כבר קרו כמה הפתעות לגבי המיקום האחרון של העלייה, פורטוגל פתאום עלתה, ומונטנגרו...
אנגליה ניצחת מונטנגרו.
אבל לא זה, אני מדבר. אז ככה, צרפת נראתה יותר טובה מאיתנו, קשה לפיצוח, ואנחנו בעצם היינו הראשונים בהתעלות גדולה מאוד לפצח אותם אחרי שהם לא הפסידו אף משחק בהכנה ואף משחק באליפות. שער הנבחרות בבית שלנו.
רגע, וסליחה שאני קוטע אותך שנייה, והנה בא יבוסלה אתמול ודפק להם לפולנים 31 או 32 על הראש. כאילו, מה קרה לו פתאום?
נגדנו הוא לא עשה את זה, הוא עמד חופשי והחטיא, וזה דרכה, וזה יומה של אליפות אירופה. מה ששיחקת אתמול לא אומר שצחק אותו דבר היום, ולהפך. והפולנים, יכולנו לנצח, יכולנו להפסיד, ידענו את זה מראש, יש להם ביתיות, אי אפשר להתעלם מביתיות. איסלנד, הקבוצה הכי חלשה בבית, אנחנו יותר טובים מהם. למזלנו או לטובתנו עבד זה שזה היה המשחק הראשון והיה יוצא מן הכלל, כי גם כמו כל קבוצות אחרות שבאו כל אחד עם בעיות, גם אנחנו באנו עם בעיות במשחקי ההכנה. הבעיה המרכזית שלנו הייתה הנושא של ים מדר, שבעצם לא עשה הכנה. שני המשחקים הראשונים שלו, הפחות טובים, זה היה ההכנה שלו. ואני כל הזמן אומר במילים שלא משתמשות לשתי פנים, אני כל הכבוד לילד הזה שמקריב את עצמו והקריב את עצמו לשחק בנבחרת. יש שחקנים אחרים, לא בישראל, אולי גם, לא רוצה להגיד בישראל, יש שחקנים אחרים בכל מיני נבחרות ששחררו את עצמו מהאליפות הזאת. יש איזה חמישה כאלה מצרפת ומאות נבחרות. ומצד שני, האליפות הזאת, גם דברים קורים תוך כדי. פציעה קשה מאוד של יקובייטיס, פציעות קשות של שחקנים בנבחרות אחרות, בסרביה, גם מיצ'יץ' קצת פצוע, זה לא פציעה גדולה.
לא, מיצ'יץ' זה רק מכה בצלעות.
כן, מכה
בצלעות.
מכה קטנה בקנה.
מכה קטנה, יקובייטיס, לעומת זאת היא...
מכה בצלעות, לאן היא הולכת? גם בעיקר כשאתה שמן קצת, ואתה קצת לא בכושר, ונפצעת במסגרת ההכנה.
אבל הוא נצפה באותו, אחרי זה ראו אותו שהוא מדווש על האופניים, אז כך שאני מאמין שאם היה לו משהו בצלעות ממש, הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. אבל יקובייטיס לצורך העניין, אם באמת קרה את המיניסקוס ואת הרצועות, זה אנחנו מדבר על 8-10 חודשים של היעדרות.
כן, אבל זה כבר בעיה של ביירן מינכן.
כן, לגמרי.
אבל רגע, אני רוצה אבל לשאול אותך, אתה פה
ככה, אתה יודע, אתה זרקת...
אתה זרקת... שנייה צביקה... אתה זרקת איזה משפט, ואני, אתה יודע מה, אני רוצה להתעכב עליו. והמשפט הזה שלא רצית לקרוא לילד בשמו, קוראים לו בלט. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שהבחור חסר פה.
קודם כל, זה ויכוח שלא ייגמר לעולם. ואני חושב שההחלטה היא החלטה על כל מה שקרה איתה. ויש כאלה שאומרים, הבעיה היא לא בלט, הבעיה היא נגיד, למה לא הביאו את הובר? יש כאלה שיאמרו, למה לא הביאו את זלמנסון, או כל מיני, זה לא ייגמר לעולם. ההחלטה הייתה ברורה עם כל הסכנה שבה, עם כל הסכנות שבה, וזה, הוא לא חסר פה. כרגע התוצאות הם, אנחנו עלינו פעם
ושמע מזה 10 שנים. אתה יודע, צביקה, כשמנצחים, אז אף אחד לא חסר, כשמפסידים, כולם חסר.
לא, אבל היה ברור, אי אפשר לנהל נבחרת לפי קניות לשחקנים. אי אפשר לנהל נבחרת. עכשיו, כששחקן, ואני מאוד אוהב את אמיר בלט, לא מגיע לשישה חלונות רצופים, אל תספרו לי שזה בסדר.
לא, זה לא.
זה הכל.
לא, זה לא,
עכשיו,
ברור.
על דבר כזה.
אבל אנחנו יודעים,
אבל
אנחנו יודעים
מה הייתה הסיבה. עם מי נשארת? עם ים מדר ו...
מה?
עם מי נשאר?
אנחנו יודעים מה הסיבה?
פציעה. יש פציעות שלא מנעו ממנו תקף אחרי הפגרות האלה לשחק גם באלבה ברלין וגם במכבי תל אביב. אז בואו נרד מזה, עזבו, אנחנו נכנסים ל... יש לנו כיף, הנבחרת מנצחת נגד כל העולם. היה פה דבר שאני כבר הרבה שנים במגרשים, ושמעתי בוז ושמעתי זה ושמעתי הכל, אבל
אנחנו תכף ניגע בזה, צביקה, אנחנו הולכים ככה לפי הסדר, תכף אנחנו ניגע בזה. בואו נדבר באמת על המשחק של ישראל עם צרפת. איך קורה באמת, אתה מבין, שמגיעה סגנית אלופת אירופה, לא הפסידה כבר, אני לא יודע ממתי, והנה ישראל הקטנה הזאת היא באה ונותנת ל-13 בראש.
בואו נהיה הגונים ואומרים את האמת.
בואו נהיה הגונים, נו.
זו לא צרפת הגדולה והחזקה. אתה בוכה ומקטר על זה שבלט איננו. אז יש שישה שחקנים לפחות ברמה גבוהה מאוד, כולל NBA, כולל טופ אירופה, שחסרים בצרפת. עכשיו, צרפת הגיע לגדינו, כולם, גם אנחנו, חשבו שזה משחק לפרוטוקול, אמרנו האם נזרוק את המשחק בהתחלה, אחר כך אמרו, האם ניתן לי המדר לנוח, אחר כך אמרו, בואו ניתן לספסל לשחק, ולפתע, בפתע,
שוויון במחצית.
שוויון במחצית.
אבל הבריכה הייתה ברבע הרביעי.
ואז עברנו לאזורית, והמאמן הצרפתי התנהג כמו יום קודם, שהוא התנהג נגד סלובניה, שסלובניה הובילה איזה 32-33 דקות, ובסוף הוא ניצח. הכניס באותו הרכב שלושה גארדים בעלי אינטליגנציית משחק של אפסים, פרנסיסקו, מלנדון, וכשאוקובו עשה שלושה סדים משלוש, הוא הוציא אותו, ועד עכשיו הוא לא הפסיד.
ופרנסיסקו גם קלה 31 נקודות, אתה יודע, משחק קודם נגד סלובניה, הוא בא אלינו כמה?
כן, אבל אני מכיר את פרנסיסקו, הוא אתלט מדהים, אבל לרכז הוא לא, והוא יכול גם להרוס אותך. ואז הם שיחקו נגד אזורית כמו טיפשים, ולנו זה נתן הרבה מאוד ביטחון. ואז הגיע אדון דני אבדיה, שהוא בסך הכל בין חמשת של שבעת השחקנים הטובים באליפות הזאת, ופה גם הוא כבר נכנס לכושר, הוא הוביל אותנו בצורה יוצאת מן הכלל, עוד התעלות של ים מדר, שעשות בדיוק בזמן, ועוד תומר גינת.
חטיפה פה, חטיפה שם, כן.
ומנצחים, זה אליפות אירופה. יוון אתמול בא לשחק נגד בוסניה,
הפסידה.
לא הביאה את יאניס אנטטקומפו, הפסידה. אין פה חוכמות, זה אליפות אירופה, מישהו, זה תמיד קורה. עכשיו, הניצחון הזה שלנו נגד צרפת, נתן לנו הרבה מאוד ניצחון, ונתן לנו את ההישג בעצם, כי לא היינו מפסידים, בלגיה, בלגיה,
אתה נוגע באמת בקבוצה של יוון עם היאניס שלהם, אבל זה אותו דבר גם אצל הקבוצה שאנחנו משחק איתה מחר, אתה מבין? יש לך את השחקן הכי טוב, ככה לפחות קוראים לו, בעולם, אבל אם אתה מסתכל על הסגל שלהם מסביב, צביקה, זה לא... אין שם קבוצה. אין שם קבוצה. כשהוא בחוץ, הם בפיגור. אני רואה בעיניים שלי, מכאן שאני יושב.
זה השוואה לא נכונה.
למה?
השוואה היא, יאניס, גם בעוד סלובניה, לא חושבת אפילו שדונצ'יץ' לא ישחק. היא יודעת שבלי דונצ'יץ' היא מקום אחרון באליפות פה.
אז זה מה שאני אומר לך, זה מה שאמרתי. בלעדיו היא כלום, אין שם שחקנים.
יוון עוד יש לה כביכול בלי אנטו תקום פה. עוד כמה שחקנים סבירים, סקלוקס, מיטוגלו, פאפה ניקולאו, והשני האחים של אנטטקומפו, אבל כל מי שממצמץ פה, יאכל אותה. הנה, שוודיה עכשיו הובילה על ליטווניה שהפסידה את יקובייטיס, הכל יכול להיות, אסור לך לישון לרגע. ועכשיו, כאשר נגיע לשלב רבע הגמר, וחשוב מאוד, שנדע מי עולה, איך עולה, עוד אף אחד לא יודע מה יקרה היום בין טורקיה לסרביה, ואז ל-16 האחרונות כבר באות קבוצות יותר טובות, ול-8 האחרונות יהיו כבר תותחים, וכל דבר
הטופ,
יכול להיות.
הטופ של אירופה, אבל נכון, היום יהיה משחק בין טורקיה וסרביה, זה חתיכת משחק, חבל על הזמן. כן. חבל על הזמן. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, צביקה. תשמע, אנחנו לא ניכנס כרגע, לא, אתה יודע מה, לפני זה, אני דווקא רוצה לשאול את שוקי. שוקי, תגיד, כשאתה יושב בבית, את האמת, ואתה רואה את המשחקים, צביקה, אתה יודע מה, אני אגלה לך סוד, שוקי. לפני הרבה 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 זמן, ישבנו אני וחבר של צביקה, אצל צביקה בבית, וראינו, אני לא זוכר איזה משחק זה היה משהו בגביע אירופה. צביקה גם כן, אתה יודע, הוא לא יושב רגוע, שוקי. הוא לא יושב רגוע. וכשהוא נמצא עם חברים, אז אתה יודע מה הולך שם. אבל אותך אני רוצה לשאול, שוקי, תגיד, כאילו, איך אתה יושב עם חברים, אתה משתולל, אתה צועק, אתה מקלל, אתה מנפץ בקבוקים?
כל מה שאני לא מנפץ בקבוקים, לא מקלל, לא משתולל, אני שותה, כן, חברים, אבל אני מבחינתי אומר, זה כמו שהיה עם בלגיה. הובלנו ב-21 ואמרתי, נו, אני רוצה רק שיסתיים המשחק. כי פתאום הגעת לרבע האחרון ואתה כבר נמצא במצב של 4 נקודות, ואתה אומר, עד שזה לא נגמר, הסטנדים שלי זזים מצד לצד, בלב זזים לי כל הזמן, אז אני מבחינתי עד שהמשחק לא נגמר, גם ב-20 מפרש אני עדיין בלחץ.
תראו, גם
צביקה, איסלנד, רוצה... כן, גם מה אתה אומר, איסלנד, צביקה?
גם איסלנד, במשחק נגד פולן, פולין, במשחק נגד
סלובניה.
היא הפסידה 2 הפרש, והייתה על כל המשחק קרוב, ופוחה על השופטים, וזה הנבחרת היחסית החלשה בבית. כי בעצם, חוץ מכפריסין, היא באמת מדרג ג', אתה יכול להפסיד כל משחק ולנצח כל משחק. השאלה איך זה מתחבר לך. בישראל היה מול העיניים שנים קודמות, שאחרי ניצחונות גדולים היה לה איזה הפסד כזה. אנחנו יותר טובים מבלגיה, נחלשנו מאוד מאוד מאוד, ונכנסנו ללחץ והידיים רעדו ברבע הרביעי, אבל סוף טוב, הכל טוב, הכל טוב, ניצחנו.
אני, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, כי הרי אני גם מסתובב פה ברחובות. איסלנד הביאה חתיכת כמות, לדעתי הם הגיעו משהו כמו בערך 2,000-3,000 אוהדים, וכשהם מרעישים, חבל לך על הזמן, לדעתי הם אחרי פולין, פולין, עוד פעם, זה לא חוכמה, הם מפוצצים את, את האולם, אבל אחרי פולין, איסלנד, מביאים
פולין
יפה.
פולין זה לא חוכמה, הם ביתיים.
סלובניה, מה?
פולין זה לא חוכמה, הם הביתיים.
נכון, אז, נכון,
אבל,
נכון.
אבל סלובניה מביאה קצת פחות, אבל באים לראות את לוקה. פינלנד, נכון. אתה לא רואה אותה שם, תמיד, נגיד, הם יעלו לריגה, למשחק עם, בריגה, הם יביאו הרבה מאוד אנשים. איסלנד, סלובניה,
בלגיה,
פינלנד, בלגיה, לא יודע עם כמה אנשים.
לא, לא, כלום, 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 לא הגיעו, לא הגיעו, זה מבלגיה, שום דבר, בקושי מילו שם איזה שתי שורות.
אלה תמיד, קודם כל, בכלל, איסלנד היא מדינה קטנה, 400 אלף איש, אבל הם אוהבים את הכדורסל, והם מלווים את הקבוצה, והם, זה כיף, זה גם לא רחוק להם להגיע מאיסלנד.
אבל תגיד לי, צביקה, הסנטר הזה שלהם, הסנטר שלהם, הוא חתיכת עמוד, הוא עשה שם נזקים, הוא עשה אתמול נזקים לסלובניה.
כן, אבל זה, קודם כל לסלובניה אין שחקנים שהתמודדו איתו. הוא משחק בליגה הספרדית, אני ראיתי אותו כמה פעמים בליגה הספרדית. כל השחקנים, הליגה הספרדית נותנת ומחפשת שחקנים שוודיים, שחקנים איסלנדיים, שחקנים מהמדינות הפינים, מהמדינות האלה. כי שם החוק אומר שצריכים להיות בוסמנים וצריכים להיות רק שני אמריקאים בכל קבוצה ואו אירופאים ואז השחקנים האלה מקבלים את ההתקדמות שלהם אחרי שהם ולא הרבה כסף כשהם משחקים בליגה הספרדית.
אבל הוא היה לא רע, התורן הזה היה לא רע, עשה שם נזקים חזקים מאוד.
בוא רגע נלך, הרן, בוא נלך רגע ממבט אחר. אנחנו יושבים בבית, שומעים את הרע, שומעים את הקהל, שומעים את ישראל, רואים את השמחה בחוץ מצד אחד אחרי הניצחון על צרפת. אתה העלית איזשהו סרטון ששרו את התקווה אחרי המשחק, וזה חטף כמות צפיות. איך זה להיות ישראלי, איך זה להיות ישראלי בפולין? ועוד במיוחד שמשחקים עכשיו גם נגד צרפת, שמצייצת כל הזמן נגד ישראל, פולין שלא בדיוק מאירה פנים, איסלנד, איך זה? איך ההרגשה?
תשמעו, אני אספר לכם, אבל אני דווקא הייתי רוצה...
כי דווקא מהצד השני, צביקה מכיר את מה שאתה מכיר, הוא חווה את זה הרבה פעמים.
או, בדיוק. אז אני אגיד לך, אני בתור רועד. קודם כל, את הכרטיסים שאני קניתי, אני אומר לכם, הם זרקו אותי לאיזשהו מין מקום שהייתי צריך לשבת בתוך הפולנים.
אוי ואבוי.
שזה היה עם הפולנים. ואין, אני לא ישבתי שם, אני פשוט באתי ועמדתי כל המשחק ליד היציאה של כל הישראלים. הם לא שתקו לרגע ובטח ראו את זה במצלמות. הם כל הזמן שרו והם עודדו. והדבר הכי אדיר שראיתם זה שאיך בסוף, לא במשחק של הפולנים, אלא במשחק של הצרפתים, איך הם באו בעצם, ואיך הם עודו לקהל. אתה יודע מה, עוד רגע הם קופצים שם מעל הגדר, והולכים לחבק את הקהל. אבל הפולנים כיללו. אני לא מבין פולנית, צביקה ושוקי, אני לא מבין פולנית, אבל היו על ידינו כאלה ששמעתי כל הזמן את המילה איזראלסקי. וכשכל פעם הוא אמר איזראלסקי, הוא הוסיף עוד איזה משפט, והבנתי מה זה, הוא מקלל את האמא שלי. את האמא שלי הוא מקלל, אבל...
אז היה חייב להסתיים בניצחון שלנו, ואז היה יותר טוב האיזראלסקי הזה, איך אומרים, השחיל לכם בסוף.
אז מה שאני רוצה להגיד לכם, צביקה, אתה שומע, כשהסתיים המשחק מול צרפת, אז בדיוק אחרינו, פולין עלתה לשחק נגד, נדמה לי, בלגיה. או נגד איסלנד, אני לא זוכר. ואני לקחתי ואני צילמתי את הפרצוף שלהם. הם לא האמינו, הם לא האמינו שנבחרת ישראל ניצחה את צרפת. הם היו חמורי סבר כזה. אתה יודע, הם לא
הוציאו מנה. באופן כללי הם חמורי סבר.
חבל, חבל, חבל שזה ככה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אתמול במשחק, אני לא יודע אם שמתם לב, הקרוז התנצל. הקרוז אתמול, אני לא יודע אם שידרו את זה, הקרוז אתמול התנצל כשהתחיל המשחק של ישראל מול בלגיה, הוא התנצל על מה שקרה, ששרקו בוז בזמן ההמנון.
אני אגיד לך מה שאני יודע.
איך זה מהצד שלך, צביקה? כי אתה בטח חווית כאלה דברים, חבל על הזמן.
קודם כל, שלא תגיד שלא הזהרתי אותך, שהפולנים לא יקבלו אותך בסבר פנים יפה.
נכון, מסתדרים איתם. גם האוכל שלהם דרק.
יש איזושהי אתיקה בכל המפגשים הבינלאומיים, שאתה לא מקלל את ההמנון של היריב, והיריב לא מקלל את ההמנון שלך. והפעם זה נשבר, אבל צריך לקחת בחשבון מה שקרה עם יועדי מכבי חיפה, מה שקורה בכלל, איך אנחנו נראים באירופה, מה שקורה לקבוצת האופניים בספרד, הקבוצה של אדאמס. אנחנו לא אהודים היום. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מהתמונות של מה שקורה בעזה. וזה היה די צפוי, יש גם פעולות שמנסות לזרוק אותנו מפעילויות ספורטיביות, גם בוועד האולימפי, גם בהתאחדויות לכדורסל, גם ביורוליג, גם בכדורגל, גם בוופא. ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד סבל, אבל זו הפעם הראשונה, מזה הרבה שנים, שיש כ-1,500 ישראלים שמעודדים להצטרף גם לנבחרת טובה. יש קצת רעב, כי אין משחקים בינלאומיים בארץ. נסעו הרבה מאוד אנשים, וככל שהניצחונות עלו, אני לא יודע כמה נוסעים עכשיו לליטה, ללטביה, לגמר, כי רק
לריגה, לריגה, כן.
לריגה, ללטביה, לריגה, כי חלק רק עכשיו, ואני דיברתי בטלפון עם כמה אנשים שנמצאים בפולין, והם עוד לקחו את הילדים איתם, אז הם אמרו, בית ספר, אבל הם לא עכשיו יקחו אותם לעוד 5-7 ימים לריגה, והם יחזרו לארץ. זהו, מה אני אגיד לך?
רגע, עכשיו המשחקים עוברים למשחק הבא שלנו, מתי? נגד...
אני לא יודע, אני לא זוכר בעצם עוד...
לא, לא, הכל עכשיו עובר לריגה עד הסוף. עד הגמר.
לא, מחר יש לנו משחק אחרון?
כן.
נגד סלובניה.
אז אחרון, כן.
ואז אנחנו יוצאים לריגה במשחק, כאילו זה משחק אחד, נכון?
כן, זה נוקאוט.
אם אתה בשביל להישאר, אתה צריך לנצח.
כן, זה נוקאוט.
נוקאוט, בדיוק. המשחק הראשון זה שמינית גמר, אחרי זה זה רבע גמר, ואחר כך אם אתה עולה לחצי גמר וגמר.
מה, איך אתה מעריך את הסיכוי שלנו?
כן, סליחה, שוק, ידבר.
תראה, קודם כל צריך לראות מחר איזה מקום אנחנו נגמור.
אתה חייב ניצחון, כי זה יסתבך שם הבית שלנו.
נכון, אז אף אחד לא יודע גם איך ייגמר הבית שלהם מחר, ואיך ייגמר הבית שלנו, אחרי מחר נהיה יותר חכמים.
כן, אז זה פה ברור שאם אתה מקבל ניצחון, אז אתה משחק נגד בוסניה מהמקום הרביעי. אמור להיות.
כן, אבל זה חישובים, ואני אומר, עזוב, בשביל מה חישובים? בואו נעלה... לתת את הכל שם כדי לבוא ולנצח, מה שנקרא לעשות גם לאוהדים סוף שבוע בפולין וגם בארץ, ושהכל יהיה סבבה. ליטה
ניצחה את שוודיה 74-71 בקושי.
ליטה.
כן.
יפה.
מה, זה לא שמעתי, מה אמרת?
ליטה ניצחה.
ליטה ניצחה את שוודיה 74-71.
כן, כן. טוב, חברים, אני רוצה להמשיך, צביקה, אתה יודע מה? אני רוצה להתייחס לאוהדים. אתה אמרת שיש 1,500 אוהדים, תקשיב, אין פה שום פחד, האוהדים הולכים עטופים עם דגל המדינה, הם שואגים, הם שואגים, והם... אתה מרגיש לפעמים, צביקה, שאתה נמצא כאילו במשחק של מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, זה אותם שירים, לפעמים אתה חושב שזה גם אותם אוהדים, אותם דגלים הם מניפים, וזה כנראה מטריף את השחקנים, וזה, אני חושב, זה מוציא מהם את ה-150-200% מעבר. ואותך אני רוצה לשאול, כלומר, מה אוהדים, צביקה, עושים לשחקנים? מה אוהדים עושים גם למאמן? ומה הם גם עושים למנהל הקבוצה. כשאתה נמצא על הקווים, ואתה נמצא נניח בפיגור, ופתאום הקהל מתחיל לשאוג, אתה מבין, והוא נותן לך כזה בוסט,
בוא תתאר לי, אתה מתוך הניסיון שלך, ממה שעברת כבר.
קודם כל, לדעתי זה נותן ביטחון.
תשמע, אין כל ספק שזה אוהדים נותנים לך פוש, נותנים לך ביטחון, דוחפים אותך. לפעמים זה מי דוחף את מי. השחקנים את האוהדים, מהירים אותם, או האוהדים את השחקנים. באליפויות אירופה לנבחרות, יש 9 אליפויות אירופה, לא הייתה לנו מעולם כמות כזאת של אוהדים. לא הייתה לנו מעולם. גם כשאימנתי את הנבחרות הצעירות של איגוד הכדורסל, אימנתי גם את הקדטים, גם את הנוער, גם את העתודה, לא היו כמות, לקראת הסוף, אז לא היו נוסעים, היום, לקראת הסוף היו אולי 5 בני משפחה. היום גם במשחקים של הנבחרות הצעירות, נוסעים אמנם בעיקר בני המשפחה, אבל מגיעים 50-100 איש למגרשים כמעט ריקים, ושם הם מעודדים תרבות עידוד שהיא נהדרת. פה הפעם זה הכמות הכי גדולה שאני זוכר שהייתה לנבחרת ישראל בתורי בחוץ. דווקא הלחץ של הקהל הביתי בדרך כלל, זה לפחות מה שאומר ארז אדלשטיין כשאימן את הטורניר שהיה בארץ, המוקדמות, ושם נבחרת ישראל התפרקה, אז הוא אמר שהמשחק בארץ גרם לחץ ופגע בנבחרת, בסדר. אבל
אתה רואה באמת הרבה משפחות, אתה רואה הרבה ילדים, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שאתה רואה באמת את הפולנים, איך אני אגיד את זה? אתה יודע מה, אני מנסה לבורר את המילים, אני אתן לכם דוגמה. יש מלא דוכנים, שוקי וצביקה, יש מלא דוכנים בחוץ, לא של אוכל, עזוב, של צעיפים, של חולצות, אין של ישראל. יש של בלגיה, יש של איסלנד, יש של סלובניה, יש של צרפת, יש של פולין, אתה לא רואה אפילו צעיף אחד שהם מנסים למכור של ישראל. לא חולצה,
עכשיו,
ולא
לגבי,
צעיף.
עכשיו, לגבי ההתנצלות קודם, אז הייתה איזושהי ישיבה שם בין ראשי המשלחות, וראשי פיבה אמרו, בואו נרגיע, הם גם ביקשו, גם העיתונאים, גם מהקבוצות, אנחנו בכל מקום הרי שואלים שאלות פוליטיות, שלא לדבר על שאלות פוליטיות, באנו לשחק כדורסל, בואו נרגיע את הרוחות כמה שאפשר. גם היום, במקרה הנשיא של וופה, שענה כבר פעם אחת על כל הבלגן, הוא אמר, חבר'ה, אנחנו לא מצוצים ממה שקורה בעולם, ואנחנו לא יכולים למנוע מאנשים להגיד את הרגשות שלהם.
אבל
אנחנו אנשי ספורט, ושחקני כדורגל או שחקני כדורסל, אין להם שום השפעה על ראש ממשלה של מדינה או על נשיא של מדינה. מה לעשות ואיך לעשות, אם להפסיק את המלחמה או לא להפסיק את המלחמה, ובואו נתעסק בספורט. וזה מה שחשוב. בינתיים.
אז מה הוא התנצל? מה הייתה ההתנצלות שלו? של הקרוס?
על פגיעה בהמנון.
אוקיי, אז הם התנצלו על ההמנון.
כן.
תגיד, יכול להיות, צביקה, אולי מניסיון שלך, יכול להיות שכמות כזו של קהל הגיע למשחקים, הגיע בגלל שיש, בגלל שדני אבדיה שם?
יכול להיות, ברור, אנשים רעבים לראות נבחרת ישראל, אנשים רעבים לראות נבחרת ישראל שיש לה סיכוי, וברגע שדני הגיע, ובעצם אנחנו לא רואים אותו בישראל, רק באמצע הלילות ב-NBA, היה רעב לראות אותו, והוא הביא הרבה קהל.
זה לא, צביקה, אתה מבין? זה לא רק שהוא הביא הרבה קהל. אתה יודע מה, התחושה שלי, אתה יודע שאני יושב באולם, אבל אם תאר לתמי גם מי שיושב בבית ורואה את זה, אתה רואה פתאום צומח פה שחקן, הוא עושה דברים, אתה רואה את האהבה שלו ושל ים מדר ביחד, כאילו אתה אומר לעצמך שדני אבדיה אומר מחר למאמן שלו, שאגב היה שם במגרש, אומר לו, אח שלי, תחתים אותו. קח את ים מדר,
לא
תביא אותו,
לא יכול,
אתה תראה,
לא
אתה תראה איזה לו, קבוצה יוצאת לך.
הוא לא יכול להגיד לו, ככה זה לא הולך, למרות שיש ברבן.
לא, אני צוחק, כן, כן אבל כן.
לא, תשמע, את המשחק של ישראל צרפת שידרו גם ברשתות האמריקאיות.
כן.
הראו מהלכים של דני בריפיט שם.
אני רוצה להמשיך על החברים. צביקה, אני רוצה לשים דגש עכשיו על 4 שחקנים. שבעצם אחד מהם, אתה יודע, מפתיע אותי, אמנם אתה יודע, צביקה, מה לעשות, אנחנו צריכים לתת כבוד, ברגע שמדברים על נבחרת, גם שחקן של הפועל תל אביב הוא שחקן נבחרת. ואני מדבר על תומר גינת.
אין בכלל ויכוח על זה, אני הראשון.
תומר גינת מתגלה לי באליפות הזאת, בוינה זה, אתה יודע מה? יותר מאשר אנפלד. יותר מאשר אנפלד. איזה שחקן פתאום אני רואה, זה לא להאמין.
לא, אתה, מאחר ואני אימנתי את אנפלד בנבחרת ישראל, אני בעצם אלה בנבחרת ישראל בנבחרת העתיקה, ולאנפלד, לאנפלד לא היה את ההתקפה, את משחק ההתקפה שיש לתומר. נכון. תומר הוא, יש לו משחק התקפה, הוא יכול לקלוע מהשלוש, אנפלד לא יכול לקלוע, יש לו סיומות יותר טובות, אבל הגנה ומנהיגות לאנפלד לא, לאנפלד היה הגנה יותר טובה, והייתה לו מנהיגות שקטה בנבחרת. הייתה לו מנהיגות מאוד 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 שקטה, זה היה לו, זה, אבל אין כל ספק, תומר קופץ על הרצפה, נלחם, לוקח כדורים ערודים,
שחקן
שמריח את הריבאונד, הוא מגיע לריבאונד מכל מיני מקומות אחרים שאי אפשר לסגור אותו, הוא גם הקפטן של הנבחרת, והוא ביחד עם כל מיני שחקנים התחברו פה לאיזה דור כזה. אגב, באליפות אירופה הבאה בעוד 4 שנים הם לא ישחקו אלה.
למה? כי הם כבר נמצאים בגיל כזה שהם עוברים, הם עוברים השנייה הזאת לקבוצה של החטיארים.
הם זקנים, זהו.
לא, אבל זה המצב.
אבל רגע, נקפתי רק בשם אחד ואמרתי שיש פה איזה 4 חברים, שכמובן אחד מהם זה דני אבדיה, וזה ימדר, וזה סורקין, וזה תומר גינת. את החמישי אתה תבחר, צביקה. אבל יש פה קבוצה, אז נכון, נכון, שסורקין הביא איזה נפילה. תכף אחרי משחק הסי שלו,
פולין.
כי הוא כבר התחיל לקבל כל מיני הצעות מסנקרמנטו ומכל קבוצות אחרות, והבנתי שבמשחק שלאחר, הבנתי שבמשחק שלאחר מכן צביקה, הוא קיבל הצעה מכפר שלם.
המספיק, לא צריך להתרגש מכל מה ש...
נכון,
נכון. מפרסם, זה לא הולך ככה... נכון, עכשיו אני אגיד לך, זה היה בסך הכל נגד איסלנד. אבל נכון שהוא נתן הצגה גדולה, היה ברור שהוא לא יכול לגמור את כל 5 המשחקים עם 31 נקודות ועם 4 שלשות. זה לא ילך ככה. ויש לו אבל מצד שני, הוא חלק מרכזי, מרכזי, מרכזי בנבחרת. הוא משחק כמעט, זה שהיינו צריכים אותו במשחק נגד איסלנד למשך 31 דקות, פגע בו במשחק עם פולין. כי נכון. אני עכשיו מסתכל על כל הבתים, על כל הנבחרות, ואני משווה גם למה שקורה ביורוליג. 5 שחקנים טובים לא מספיקים. כוכב אחד, דונצ'יץ', אנטטקומפו, בבתים אחרים יש שם, לא מספיק.
איך קוראים לו מסרביה?
אתה צריך היום בקבוצת כדורסל שמשחקת 5 משחקים תוך 7 ימים, שהולכת לשחק ביורוליג.
אתה צריך סגל, אתה צריך סגל ארוך.
אתה צריך סגל, לא שחקני שרק לובשים את הגופיות, שחקנים שיכולים בכל רגע נתון לעלות למגרש.
נכון.
אז לא מספיק ווקר, מה שאתה שאלת אותי לפני שבועיים. אחד, הוא טוב, אבל צריך יותר שחקנים. אתה משחק...
זה התפקיד של המאמן, צביקה. בוא נראה עכשיו איך קטש לוקח באמת את כל הדבוקה הזאת של 8 שחקנים חדשים. ואיך הוא מייצר מהם קבוצה?
זה לא תלוי רק במאמן. כי אם השחקן השמיני שלו הוא סנדלר או גרזן, אז הוא לא יכול לעשות מסנדלר שחקן כדורסל.
כן, זה נכון. אני רוצה להמשיך על הצביקה. תשמע, אני רוצה חוות דעת שלך באמת על המאמן. אבל לא בקטע של ביקורת, חלילה. איך נראה לך בית הלחמי באמת עם החילופים ומה שהוא עושה? וגם עוד שאלה, איך בית הלחמי וגם מוטי דניאל כמנהל הקבוצה, הנבחרת, אתה בטח מכיר את זה. מה אומרים באמת, או מה לדעתך אמרו לשחקנים, צביקה, רגע לפני שהם עלו למשחק נגד צרפת?
תראה, כשמנצחים, אז כולם טובים, המאמן טוב, המנהל טוב, הכל טוב יפה. אריאל עושה עבודה טובה, הוא מאמן בדרך שלו, אריאל בנה את הבסיס של כל הנבחרת, ואת הקשר שלו עם השחקנים, דרך הקשר הטוב שלו עם אבדיה ועם ימדה, ואליהם הצטרפו כל אלה, אריאל יש לו גישה שונה קצת, ואחד הדברים שכתב השבוע מישהו שהיה במשלחת, חבר במשלחת שהייתה בפולין, הוא אמר ונתן תשובה לגבי בלט, הוא אמר אם בלט היה, המערכת יחסים הזאת לא הייתה עובדת, אני לא, 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 לא חותם על זה, אבל אני,
אני גם לא בטוח.
עכשיו, במשחק עם פולין, היו ויכוחים והערות לגבי, בסוף המשחק, לגבי אלמנטים שונים של המשחק, לגבי כמות חילופי השחקנים, לגבי חלוקת דקות משחק, ואז במשחק עם צרפת היה יותר חילופי, חילופי שחקנים ויותר רחב לכיוון הספסל, כי הרי באו עם הגמה לא של לנצח אלא לצאת בשלום ולא לא, לא לשחות שחקנים כדי שיהיה לנו כוח במשחק עם, 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 עם בלגיה וכל השאר, ואז שם שיחקו יותר שחקנים. אחרי הניצחון על צרפת כל המצב השתנה. לגבי מוטי דניאל, אתה יודע שאני מכיר את מוטי דניאל מגיל 12.
ילד, בגיל, ילד.
בגיל 14, אני הבאתי אותו לנבחרת הקדטים, ילידי 63, כשהוא היה ביליד 63, וכל הנבחרת הייתה ילידי 62, הוא היה השחקן הצעיר בנבחרת, כבר אז לקחתי אותו לאליפות אירופה לקדטים, ואחר כך הוא שחק אצלי בנבחרת הלאומית, ואחר כך הוא שחק במכבי. אני מכיר אותו, הייתי ביחסים טובים מאוד עם אביו, זיכרונו לברכה, מוסא דניאל, שהיה גם מאמן כדורסל וגם שחקן כדורסל, היה גם מאמן של אשתי בנבחרת ישראל, אז אני מכיר את מוטי דניאל, אבל מוטי דניאל, שהחליף את מומו לוצקי הנהדר, בשתי האליפויות הקודמות, הנבחרת לא הייתה כמו שהיא היום, אז כולם ביחד שזה מצליח, כולם טובים.
לוקח זמן, בדיוק, לוקח זמן. אני רוצה להמשיך איתך הלאה, כי הזמן שלנו תכף טס, ואנחנו היום שעה מאזינות ומאזינים. שעה אנחנו מדברים, ואפשר לדבר עם צביקה גם שלוש שעות.
מקבלים על אהבה המשכורת?
מה?
מקבלים על אהבה המשכורת?
תגיד,
אנחנו בשלב זה שומרים על שתיקה.
אני לא רוצה לדבר על ציונים, צביקה, אבל אתה יודע מה? אם אתה לוקח את הנבחרת עד היום, עזוב מה יקרה מחר, אתה נותן לה איזשהו ציון?
לא, אני בעד תמיד בסוף. לא באמצע, זה מוקדם מדי.
בוא נספור את הכסף במדרגות, אתה אומר. אז בוא נמשיך רגע הלאה.
בשבוע הבא, אחרי שיגמר האליפות, אז נדבר.
תגיד, הטלוויזיה הראתה למשל את הארנה של קטוביץ' גם מבפנים וגם מבחוץ, כלומר אתם יודעים איך המגרש הזה נראה?
הטלוויזיה עושה עבודה יוצאת מן הכלל, משדרת אפילו יותר מדי.
בוא נפרגן להם.
משדרת אפילו יותר מדי. ערוץ הספורט שלח הרבה מאוד כתבים לפולין.
את כולם? כולם פה? כולם פה?
לא כולם, אבל יש גם כמה שנשארו בארץ.
נכון.
אבל באמת עושים 24 שעות שידורים מכל הכיוונים, מכל המקומות, מכל מה שאפשר, והראו את הפאנזון, והראו מאחורי הקלעים, והראו את המגרש כשהוא מלא וכשהוא ריק, ובאמת עושים עבודה טובה בעניין הזה.
הארנה, צביקה, רק כדי לתת לך תחושה, זה אצטדיון שהוא בנוי כמו צלחת מעופפת, כמו חללית.
כן.
הוא מבחוץ, הוא יפה מאוד. אני רוצה גם בקטע הזה, אתה יודע, גם לפרגן באמת לזה לפולנים. הם עשו מחוץ לזה לאצטדיון, הם עשו שם איזשהו מתחם של מגרשי... של מה?
אזור לאוהדים, ולשחקים שלוש על שלוש.
בדיוק.
כן, דוכנים, שם וכל, כמו שלא עושים בכל אליפות אירופה.
הם עשו שם גם דוכני אוכל, ואני רוצה גם להגיד שגם בכניסה, הכל מסודר, אין בעיות, לוקחים לך את הקוד, אתה יושב...
טוב, אין אוהדים של הפועל תל אביב שם.
כן.
זה נכון. תשמע, בשבילי זו חוויה. אני אמנם לא אמשיך לשמינית, חבל, אבל זו חוויה. מחר אני בטוח יהיה אש. מחר יהיה אש. כל דבר מלבד ניצחון של הנבחרת צביקה, אני לא רוצה להגיד חלילה שזה ייחשב לכישלון או לאכזבה, אבל ניצחון ומקום ראשון.
קדימה, יאללה לישראל.
כן.
בדיוק, יאללה, יאללה נבחרת ישראל. צביקה, הרבה תודה שהיית איתנו, וכמו שאתה אומר, בהצלחה לנבחרת. תודה. אז זהו, מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים להגיד לכם הרבה תודה שהייתם איתנו כאן בשידור המיוחד הזה. אני מקטוביץ', שוקי מהשידור, רוצה להגיד הרבה תודה גם לשוקי וגם לצביקה שרף, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית שלנו. ביי ביי, להתראות לכם.
ביי ביי.